ברוכים הבאים לדשא של השכן, הפודקאסט שנותן הצצה להייטק פרק לכל תפקיד. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בוואטסאפ או בפייסבוק, הדשא של השכן מקף פודקאסט, ולכל מי שנהנה לשמוע אותנו בספוטיפיי או אפל, ללחוץ על פולו ולדרג אותנו. כך תוכלו להתעדכן ולעקוב אחרינו כשיש פרקים חדשים. וואטסאפ, או מה קורה או מה נשמע?
כל בסדר, מה איתך?
כל אחלה. אולי נשנה את זה. תגיד משהו.
סתם, מה?
אוקיי. סתם, אנחנו מקשקשים, אנחנו נדבר על תפקיד ה-Paid Acquisition Specialist, אנחנו נראיין את דניאל, שהוא אקסיות פרו, X88, והחברה החדשה שלו היא הסוכנות בוטיק שלו, שזה הולך להיות סופר מעניין. קצת על הלו של היום, אנחנו נדבר על דניאל, קצת על מה שעושה ביום-יום והתפקיד, לאחר מכן נדבר על פרויקטים ואתגרים בתפקיד, לקראת הסוף נדבר על איך מגיעים לתפקיד Paid Acquisition Specialist ולמה דווקא את התפקיד הזה, ובסוף קצת Q&A time וטיפ לסיום.
Let's go! מה קורה, דניאל?
אהלן, מה העניינים? Good to be here, ותודה רבה על הזמן.
הכל טוב, אנחנו ככה שמחים באמת לארח אותך. בוא ספר לעצמך בקצרה.
טוב, אז אני דניאל, אני בן 36 מתל אביב. ומזה כ-8 פלוס שנים אני מתעסק בפייד אקוויזישן, כל האספקטים של שיווק ממומן. למדתי כלכלה חשבונאות בבן גוריון ומצאתי את עצמי יותר נמשך לתחום של השיווק הדיגיטלי. התחלתי ב-88, המשכתי ביות פה ואז יצאתי בעצם לדרך עצמאית. אני מאוד אוהב את העולם הזה של המספרים, מאוד מתחבר למה שאני עושה, חדשנות, גם נגיעה בטכנולוגיה, וזה הביא אותי לאיפה שנמצא היום. היום אני מנהל סוכנות בוטיק, בעצם נותנת פתרונות שיווק ממומן, מאלף עטף, ללקוחות מהאקוסיסטם הישראלי, שמטרגטים בעיקר שווקים בחול. הפלטפורמות הגדולות, גוגל, לינקדין, פייסבוק, אינסטגרם. מאוד נהנה מה שאני עושה. עובד בצורה מאוד פרואקטיבית, מאוד צמוד ללקוח. יש לי איזה מוטו שאני הולך איתו הרבה זמן, שזה better ask forgiveness than permission. מה שאומר שבתחום שלנו מאוד מאוד חשוב להיות פרואקטיבי, לנסות כמה שיותר טסטים, דפי נחיתה, לגוון, רפורטינג, אנליזות, לאמץ פורמטים חדשים וריליסים של מודעות חדשות. בשעות הפנאי אני מאוד אוהב ספורט, בשל, לארח חברים.
יש לך גם פודקאסט.
יש לי גם פודקאסט, נכון. תודה רבה על התזכורת. הוא נקרא מרקטינג טוקס. התחלתי אותו לא מזמון. אני חייב לציין שנתתם לי המון השראה. מאזין לפודקאסט שלכם, אני חושב שהוא מהמם ומקצועי בטירוף.
אנחנו פה. אנחנו פה אז.
אז כן, גם מאזין לפודקאסטים, גם מקבל השראה מכל מיני כיוונים אחרים.
מגניב. גם נותן ככה טיפים על הדרך, למרות שיש את הפינה בסוף. מקווה ששמרת איזה טיפ לסיום.
כן, כן.
שאמרת,
סבבה. יש קצת לכל דבר, כן.
קול. מגניב, אז בוא ספר לנו באמת מה המוצר שאתה עובד עליו, אם זה באמת מוצר ספציפי, ומה החלק שלך שם בתוך סוכנות הבוטיק שתיארת מקודם.
אז המוצר שלי הוא שירות. כפועל יוצא של הניסיון שלי, של מה שעשיתי כשכיר בעצם, בחרתי ב... שעלי 2018 לצאת לדרך עצמאית, והשירות שאני נותן הוא שירותי, זה בעצם שירותי שיווק ממומן. אז מגיעה פנייה, חברה כזו או אחרת, אני מאפיין בעצם את הלקוח, מה הוא צריך, איפה הוא נמצא, כמה הוא בעצם רלוונטי, זאת אומרת, כמה אני יכול בעצם לתת לו שירות. קורא לו פעם שפונה לך לקוח, פחות רלוונטי, אני לא יכול לעזור לו, מדלגים הלאה. אם אני רואה שיש את הקריטריונים שהם מאפיינים לקוח רלוונטי לי, קרי, סדר גודל מסוים, אם זה נמדד ב-MRR, ARR וכו', יכול להיות שהם גם סטארט-אפ, הכל טוב, אבל כאילו צריך להבין פחות יותר איפה הלקוח נמצא. מבחינת משאבים, מה יש, מה אין, הנה הוא סאוטסורס וכולי, אולי אני יכול לעזור במשהו. ואני גם עושה קצת בנצ'מרק, מה התעשייה עושה. אם אני רואה שלקוח מתחרה, נגיד, עושה עבודה מטורפת, הודעות בגוגל, או ישר נותן לי איזושהי אינדיקציה. ואם יש כאילו VVV על כל הפרמטרים האלה, בעצם יש התאמה, אני יכול לעזור ללקוח הזה, צריך, לצורך העניין, לקחת תקציב מסוים, לשים אותו במודעות בלינקדין, בגוגל, בפייסבוק. אנחנו מתחילים בעצם בבנייה של תוכנית. תוכנית שיווקית, אנחנו נותנים מענה מאלף עטף, שזה אומר אסטרטגיה, תכנון, הקצאת תקציבים, בודקים את השוק, את המוצר, לאן הוא מתאים בעצם, האם זה פאנל מובייל, דסקטופ, מה אני יכול לעשות בכל פלטפורמה. מתחילים בעצם לתכנן את הפעילות. כנל ניתוחים של CRM, יכולים גם להאזין לשיחות מחירה, אם זה מוצר שהוא בפאנל של סטיין באנשי מחירות, או לצפות בהקלטות של יוזרים, אם זה סלף-סרוויס.
מה זה אומר פאנל? וסלף-סרוויס זה קצת יותר מובן, אבל פאנל?
פאנל, כן. פאנל בעצם משפך, מכונה משפך שיווקי בעברית, מה שמתחיל רחב ולאט לאט מצטמצם, החל משלב הרקוגנישן, ההכרה בעצם של המוצר, דרך...
זאת אומרת, יוזר מגיע, מגיע מאיזשהו פרסומת, לצורך העניין, מאיזשהו ערוץ שיווקי.
כן, ערוץ פרסום, לא יודע מה, ראה מודעת פייסבוק, כן. גלל את הפיד, ראה, זיהה את הברנד, אוקיי, פעם ראשונה, פעם שנייה רואה אותו, לא יודע מה, אותו ערב, בעצם נכנס לשלב ההכרה של המותג, יכול להיות שלאבא הוא כבר יקליק על המודע, ייכנס לאתר, או פתפוס אותו עוד בנר ברימרקטינג, יומיים אחרי, יהיה בכלל ב-GDN, Google Display Network. לאט לאט, אם הוא ירד לשלב הבא במשפך, מגיע בעצם לשלב ה-consideration. consideration, האם הוא שיקול בעצם, האם לקנות את המוצר, האם להתקדם לשלב הבא, בקבלת ההחלטות. זה בעצם דוגמה קלאסית למשפך שיווקי, זאת אומרת, זה משפך שיווקי.
מגניב. אז מגיע אליך לקוח, לא מבין שום דבר בשיווק מאומן, צריך לקוחות, ואתה דואג לו. גם בונה לו איזושהי תוכנית, מייעץ לו על איזושהי תוכנית, וגם מבצע את זה, נכון?
שאלה מצוינת, כן ולא. זאת אומרת, היום אני נמצא במקום שלרוב זה לקחת חשבונות קיימים. חשבון קיים שהוא נמצא בנקודה A, ואני צריך להביא אותו לנקודה B. שזה אומר יותר אופטימיזציה. איזשהו סקייל מסוים, אחרת זה כאילו...
כבר מגיע חצי בשל.
הוא מגיע את זה חצי, כן, הוא מגיע חצי בשל, הוא יודע כבר פחות או יותר אולי איפה הערוצים, או מה צריך להפתם בערוץ, או כהנה וכהנה. אני לוקח את זה בעצם למקומות שאני מכיר, מפעיל כל מיני מתודולוגיות שניסיתי בעבר, ואני יודע שעובדות.
מגניב.
לחילופין, יש גם מצבים, והיום מדברים על זה המון. תחום של השיווק הממומן, כי זה הולך ונהיה תחום שהוא מאוד מאוד תחרותי. הפיד מוצף, כל מקום דם רק רואים יותר ויותר פרסומות, שכמה שיותר חשיבה שהיא מחוץ לקופסה, זאת אומרת, זה שראית את זה עובד בשביל מוצר אחד, שניים, עשרה, וכולם אפילו באותו ורטיקל, זה פתאום יכול לא לעבוד למפרסם ה-11.
הבנתי.
1001 סיבות.
כן.
איך נעשה משהו אחר?
מגניב. ואיך זה נראה ביום-יום? בעבודה שלך כ-Paid Acquisition Specialist?
אז אני מחלק את העבודה להסתכלות יומית, שבועית וחודשית. יש דברים שעושים אותם ביום-יום. היום מחולק פחות או יותר לפני הצהריים ואחרי הצהריים. בדרך כלל, גם כמישהו שמאוד אוהב דאטה ועובד הרבה עם אקסלים, אני מתחיל את היום בחצי הראשון שלו בהסתכלות על דאטה רטרואקטיבית, או בכל מיני חתכי זמן שונים, מקדיש את זה להבנה בעצם של מה המספרים אומרים, דאטה is king ברבה.
בעצם הסתכלות על טרנדים קצת, נכון? איך נראה דרך הקמפיין?
על טרנדים.
בוא נת אולי איזה דוגמה של משהו, סתם שיקשר את המה.
כן, התחלנו קמפיין חדש, שהוא נקרא לזה אפילו מוצר, לא יודע מה, תרגות של מילה שהיא בעצם מייצגת לא יודע, איזשהו צורך משלים. אוקיי? זה אפילו לא, זה לא מתחרה, זה לא גנרי, זה משהו שהוא משלים, קומפלמנטרי, למה שה-value proposition של המפרסם. עכשיו, זה מאוד, זה יכול ללכת רע מאוד, זה גם יכול ללכת לכיוון נחמד. ויש כל מיני מטריקות שמסתכלים עליהן לפני שיש יוזר, שיש סיינאפ, שיש ליד פורם סאבמישן. אפשר להסתכל, לראות כמה זמן הוא נשאר בדף, כמה הוא גלל, כמה יוזרים גללו בעצם, כמה זמן הזה, כמה קליקים היו.
הבנתי, עוד לפני שרואים אם הקמפיין הצליח או לא, להסתכל ממש באתר ולהבין את האינגייג'מנט של היוזרים, אם זה הולך בכיוון החיובי או הפחות.
חד משמעי. כן, מסתכלים בבוקר כבר ביום הראשון, כמובן, תלוי פה ווליומים והכל, כן?
בטח. זאת אומרת,
יכול להיות שגם אין משהו...
כמה יוזרים היו...
כן. אם זה לא מובהק סטטיסטית, אם לזה אודיום, רוצים קצת, מעלים ביד, מורידים ביד, משחקים עם זה. מסתכלים בעצם על המספרים, מנסים להבין מי נגד מי. זה הולך, זה, יש טעם להמשיך וכולי. גם רפורטינג, אבל בצורה יחסית צרה, זאת אומרת, לא בזה, יש גם רפורטינג שהוא ברמה חודשית, ויש גם דיווח שבועי וכולי. וזה בעיקר, זאת אומרת, אופטימיזציות. בעיקר לזה שינויים קטנים, תוספות וכולי. להעלות ביד, להוסיף מודע, להוסיף סייטלינג אקסטנשן יכול להיות לגוגל אדס, לא יודע, לשנות משהו בקמפיין בלינקדין, בפייסבוק וכולי.
סתם שאנחנו מדברים על מושגים כאלה שהם יכול להיות מוכרים לחלק, אבל נגיד שאתה אומר קמפיין, מה קמפיין כולל?
אז זה משתנה פר פלטפורמה, שאלה מצוינת. בעיקרון אני מסתכל על זה כקמפיין שווה קונספט. אוקיי, אני בעצם משווה קונספט. זה בכל הפלטפורמות זה אותו, אפשר להתייחס לכל קמפיין בעצם כקונספט. בגוגל זה יהיה מבוסס נושא, יהיה מבוסס תמה, נקרא לזה. בלינקדין, בעיקרון, אפשר לעשות, אפשר לשחק עם זה קצת יותר, אבל שם גם בדרך כלל זה סביב אותו value proposition, למרות שקמפיין אחד נבדל מקמפיין אחר בלינקדין בגדול בתרגות, עדיין זה איזשהו משהו שהוא, בדרך כלל אני מבדיל אותם ב-value proposition, בעצם מה אני רוצה להציע. בפייסבוק זה גם, זה בדרך כלל נבדל על ה-value proposition, בעצם מה המודעות בעצם מתקשרות, למרות שגם שם אפשר לשחק עם ה...
ומה הקמפיין מכיל? קמפיין מכיל את המודעות, נכון? את ה...
אז זה יכול להכיל גם קבוצות בעצם, קבוצות של מודעות, קבוצות של תרגותים, וכמובן שאת המודעות עצמן. ובהיררכיה שלהם יש לכל, בכל מערכת פרסום יש סטינגס מסוימים לקמפיין, שהם כמובן עובד בצורה שכאילו ככל שאתה יורד יותר למטה, יותר גרנולרי.
אבל אם נגיד נתאר את הקמפיין הכי פשוט, נגיד בגוגל, אז יש את הקיוורדים, נכון? מה שהיוזר מחפש.
נכון.
הקיוורדים האלה מתכנסים לאד גרופ, אם אני לא טועה.
נכון.
והאד גרופים מתכנסים לקמפיינים.
נכון.
ואז קמפיין זה כאילו האב של כל המילים שאתה חושב שהיוזר יחפש, ולהם אתה מצמיד איזושהי מודעה.
נכון. גם אתה יכול להצמיד להם גם תקציב, ולכוון אותם למקומות מיקומים גיאוגרפיים. זה, כן. זה משתנה אבל מאוד בווליום. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שהסתכלתי גם על חשבונות, חשבונות פרסום בגוגל גדולים מאוד, שכל החשבון בעצם מתרגט מילה אחת. אוקיי, זה יכול להיות.
כן.
בגיימינג, בכל מיני מקומות, כן. אתה בעצם נותן איזשהו סוג של פוקוס, סתם איזשהו זרקור על מילה אחת, וכל החשבון מיועד למילה הזאת.
בעצם אתה שם X כסף על Y קהל, נקרא לזה.
משהו כזה.
סבב.
אז אני חושב שזו החלטה מאוד גדולה, כאילו לעשות זרקור רק על מילה אחת. למה שמישהו יקבל החלטה כזאת ולא עכשיו על כמה מילים? כאילו, סתם, מעניין אותי כאילו המחשבה העסקית מאחורי ההחלטות האלה.
אז זה נכון, זה באמת מעניין איך מגיעים להחלטה כזאת, אבל דמיין לך מצב שבו, לא יודע מה, 17 או 23 או אחוז כזה, שהוא משמעותי, מהמרקט שמגיע בעצם ממילה אחת, או מווריאציות נגיד של מילה אחת. הדוגמה שאני יכול לתת זה בגדול זה זכור לי מאוד מחשבונות מאוד גדולים של 88 שאונליין קזינו ואגב ההפוך קזינו אונליין שמתפקד אחרת לגמרי אבל גם שם תמיד היה דיבור בעצם על כמה חשיבות יש למילה אחת, לעסק אחד, בימים, בעידן של היום, שבעצם גוגל, אתה יודע, זה הכל נמצא שם. האינטנט הוא ממש חבוי כאילו במצרף של מילה אחת versus שתיים, או בסדר שלהן.
כן. אז כאילו שני פרמטרים שאני מכיר, אחד זה האם בכלל יש יוזרים שמחפשים את הקיוורד הזה, כי אם אין את הקיוורד אז אתה לא תחפש, ואם יש הרבה יוזרים שמחפשים את זה, אז השאלה כמה עולה לך לקנות אותו. כי אם כולם על הקיוורד הזה, יכול להיות שהוא לא שווה לך. מגניב. אנחנו רוצים לעבור לאיזה פרויקט או אתגר ככה שאתה רוצה לספר לנו עליו, משהו מעניין שפיצחת לאיזה לקוח?
אחלה. אז הגיע אליי לקוח שבתחום ה-B2B, יש להם איזושהי מערכת, איזשהו מכונה SaaS, Software as a Service, בעצם מוכרים סאבסקריפשן למערכת כדי, זה מערכת שהיא בתחום השיווק, ו... זה תחום שהוא מאוד מאוד מוצף באמת במתחרים גדולים, חזקים, עם כיסים עמוקים וכולי. והייתה בעצם נדרשה שם עבודת brainstorming מאוד מאוד מקיפה, כדי להבין איזה קהל יהיה הכי קל בעצם להמיר, או אילו יוזרים יהיה הכי קל להמיר, דווקא מהשיווק הממומן. כי השיווק הממומן שם מתנהג בצורה מאוד שונה מהערוצים השונים. מהאורגני, מהסושל, ממי שמגיע דיירקט. בדרך כלל, שיווק הממומן משפיע על כל הצ'אנלים האחרים. כי בסופו של דבר, בעולם של היום, שהאטריביושן הוא איזושהי קופסה שחורה, אתה מכניס שקל משם ואתה לא יודע איך תקבל אותו בתוספת מסוימת ומאיזה ערוץ תקבל אותו מחר.
אטריביושן אומר הקשר בין הכסף שאני מוציא לכסף שחוזר אליי?
בערך, אטריביושן בעצם זקיפה. לאלו ערוצים אתה זוקף את הקרדיט ברווניו או בביזנס שנכנס?
כן, כשיוזר עכשיו, אני נגיד פיפה 23, יוזר קנה פיפה 23, אבל פרסמתי לו את זה גם בגוגל, גם בפייסבוק, גם בטיק טוק, על למי אני משלם? מי מבחינתי זה שגרם לקנייה הזאת של המוצר?
בדיוק.
סבב.
וכשיש סביבה שהיא מרובת devices, מרובת מכשירים, מרובת, לא יודע, פרסומות בכל מקום, היום גם בטלוויזיה וכו'. אתה אומר, אוקיי, זה ברור לי שהיוזר הזה לא מנגיעה אחת כאילו החליט לקנות. הוא עבר גם פה וגם שם וגם בכמה מקומות, והיום יש כבר פלטפורמות כאלה ואחרות שמנסות...
AppsFlyer.
AppsFlyer זה למובייל, כן, אבל יש גם להאפספוט פתרון לזה לצורך העניין, ו... כאילו, הדניים דרופינג לא נגמר, אבל בעיקרון אתה אומר, אוקיי, אז מה מאוד סביר שיקרה? מאוד סביר שיקרה, שהוא יראה אותי באיזשהו ערוץ שהוא יותר מהווה דיסקאברי, שאנחנו גוללים בו וכזה משתעממים בו, פייסבוק, אינסטגרם וכו'.
זה שנקרא ברנד אווירנס.
ומאיפה הוא יבוא אחר כך?
מהממומן, כי זה קופץ לראשון.
מסרץ'.
כן, מסרץ'. אבל בסרץ' מהממומן, כי זה ראשון.
סרצ' מהממומן זה כאילו, כן, זה איפה שאנחנו נכנסים לתמונה, אבל אם לא, אז הוא יבוא מהאורגני, אבל עדיין גוגל בסופו של דבר גם היום, עכשיו בתקופה שהיא, ואגב, זה זמן גם סופר מעניין.
עם ה-ChatGPT.
לא התכוונתי לזה, אבל אם אתה רוצה לנתח את התפקיד היום של הקידום, של השיווק הממומן, בתקופה כזאת שהכסף יקר, וחברות מקצצות, ובאמת פרסמים נזהרים, אני חושב שעכשיו גוגל מערכת פרסום, שהיא מאוד מאוד מאופיינת ב-Last Touch. זאת אומרת, שוב, באים אליה בשנייה האחורה שאתה כבר יודע כמעט הכל. אתה יודע מה החברה עושה, ראית את הפרסום.
איזה כוח הזה, כאילו, שחשבים על זה ככה.
כן, כן. אתה בא, פשוט אתה מחפש.
אתה יודע מה אתה מחפש. אתה יודע מה.
כן, ולרוב אתה כבר כנראה גם תחפש, יכול להתחפש את זה כבר דרך ברנד. כן, העבודה רק הולכת ונהיית כאילו מאוד מאוד מחוכמת, מאוד מאוד תחרותית.
אז מה באמת היה, אם נתחבר עוד פעם לאתגר,
כן.
מה אז, האתגר שם?
אז בעצם הגעתי למצב בעצם שהגעתי ללקוח שיש לו עלות לליד מאוד מאוד גבוהה, מאות של דולרים, ובעצם הדרישה הייתה איך אנחנו עכשיו מביאים את זה לעלות שאפשר לעבוד איתה, שבדרופ שיש לנו רגיל בין עלות לעלות לליד, לעלות לליד איכותי, שאחר כך הופך גם ל-MQL, SQL וכו', פוטנציאל דמו וגם לקוח שסוגר, אפשר לעבוד עם המספרים האלה, וזה לא הופך להיות כאילו אלפי דולר, אלפי דולרים לכל פוטנציאל לעסקה.
כלומר, המטרה שלו הייתה, תקשיב, אני משלם היום למישהו שרוצה לקנות את המוצר $1,000, איך אתה מוריד לי את המחיר הזה? שורה תחתונה, לא?
נכון, כן. אז זה הרבה יותר קל, זאת אומרת, כלקוח פוטנציאלי מבחינתי, אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, אז דרשת פה עבודה של אופטימיזציה. אז אם אני אחתוך את הדאטה ב-1001 סגמנטים, ואני אנסה לראות, אולי אני יכול לפרסם רק במודעות טקסטדס, בלינקדין, ולשלב את זה עם זה, ולעשות ככה, ולא יודע מה, ספונסורד מסג'ז, או אחר כך לעשות איזשהו רימרקטינג, אז יכול להיות שאני אצליח להגיע למצב שבו אני מוריד את העלות הזאת. ומקץ, אני חושב, משהו כמו 6-7 חודשים, וכאן חשוב לשים דגש לבעלי חברות, למנהלי צוותים, למנהלי מחלקות שיווק וכולי, שהזמן גם איזשהו פרמטר מאוד מאוד חשוב. תהליכים לוקחים זמן, טסטים לוקחים זמן, זה לא כאילו, אני תמיד נותן את הדוגמה ללקוח, אני אומר לו, אוקיי, בכמה אתם מוכרים חבילה? כמה יוזר שווה לכם לשנה? אמר לי, $1,500 לחודש. אני אומר, אוקיי, $18,000 לשנה. עכשיו בוא תגיד לי, כמה יכול להצדיק מבחינתך לעשות עלות של טסט אחד? משם בעצם אנחנו גוזרים אחורה, רגע, בכמה כסף הגיוני לעשות טסט לפני שאנחנו מקבלים החלטה לסגור את הקמפיין? הרי גם להעלות קמפיין זה עולה כסף. יש כותבים, מעצבים, וידאוגרפרים, הכל, נכון? צריך לחבר את זה לאוטומציה, לראות שה-CRM שולח מיילים. אז בעצם הגענו למצב של מקץ 6 חודשים, חוזר חזרה על זה, בעצם העלות לליד שיכולנו לעבוד איתה מגוגל התחילה להתייצב, וארבעה-חמישה חודשים שאחרי בעצם עבדנו צמוד עם הצוות של לינקדין, גם ספציפית חבר'ה ישראלים, בין הצוות של, נראה שהצוות של ישראל, בין גנין, אני חושב, ככה מבטאים את השם המשפחה שלו, גם עזר מאוד, כדי להביא גם את העלות ב- LinkedIn Ads, בעבודה עם Lead Generation Forms built-in, שמביאים יחסי המרה הכי טובים שיכולים להיות, כי הכל שם פרומפט ונפתח בצורה כאילו מיידית, גם על המובייל, גם על הדסקטופ. הגענו גם שם לעלויות מדהימות, cost per lead, שהיה אפשר לעבוד איתו.
שבכמה נגיד, אם אתה יכול להגיד, חתכתם באחוזים את הליד מהמחיר שהתחלתם למחיר הסופי?
אז זה היה בסביבות, נגיד, 40, משהו כמו 40-50% בגוגל, ובלינקדין, בלינקדין אני חושב שלא היה דאטה לפני כן לעבוד איתו. השילוב בלינקדין היה, הם בעצמם, זאת אומרת, לינקדין עצמה כפלטפורמה, הם די מאמינים בשיווק של תכנים, אז שם הגענו בעצם ל... בוא נגיד שהיינו על כמה עשרות דולרים בודדים לליד.
מגניב ממש. אוקיי, אז אני חושב שהבנו את האתגר, והפיצוח פה נורא מעניין, ובעיקר נראה שמושקעת הרבה מחשבה, וזמן וסבלנות כדי להגיע לזה. בוא תגיד לנו, למה בחרת דווקא בתפקיד הזה, שאתה ככה ממשיך איתו כל כך הרבה שנים?
ועל הדרך תכניס, כאילו שזה דבר נורא מפחיד, מלהיות שכיר ללהיות עצמאי.
אורייט. טוב, התחברתי, זאת אומרת, הייתי מההתחלה, אני בעניין של מספרים. אני עובד עם אקסלים, למדתי ראיית חשבון, נוח לי בסביבה של מספרים, ואני מאוד חי את זה. אני חושב שדווקא ספציפית בשיווק ממומן, בניגוד אולי לקצת, למרות שהיום המספרים נמצאים בכל מקום, ועדיין אני חושב שיש איזושהי זיקה, למספרים, למי שיותר נמצא בתחומים האלה. זאת אומרת, שאתה עובד עם כסף, וכשאני לוקח כסף של פרסם, של לקוח, כרגע לצורך העניין, ואני מתייחס אליו כאילו הוא שלי, להסתכל על, 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 על חתיכת פלט של אקסל, ולהבין ממנו טרנדים, ולהבין ממנו כאילו איפה הדרופ, ואיפה ההזדמנות, לפני שאני אפילו צריך להכניס את זה לעשות ויזואליזציה לכל הסיפור, זה מקנה איזשהו יתרון. אני חושב שגם האלמנט של חדשנות, וואו, יצא עכשיו איזשהו פיצ'ר חדש, ומעכשיו, לא יודע מה, לינקדין התחילו לפני 3 שבועות. אגב, סיפור אמיתי, לתמוך במודעות גיף. Animated. אוקיי, תתחילו לראות את זה, promoted banners שהם animated. אז ההתרגשות לפני זה שהם הולכים לעשות עכשיו משהו חדש, ואיך הוא ישפיע. הוא ישפיע על ה-CTR, הוא ישפיע על ה-cost per click, על מה בעצם הוא ישפיע. אלו מדדים. ואני חושב שזה בעיקר, כאילו יש כאן גם המון אסטרטגיה שברגע שאתה מתכנן משהו וזה מצליח, זה מדהים, זה ממש לא פשוט. זאת אומרת, אני לא אומר את זה כאילו זה הצלחות חדשות לבקרים, זה באמת דורש המון עבודה והמון טסטינג. אני חושב שהמעבר לעצמאות מאוד פתח לי את הראש. יש איזה משהו שונה, זאת אומרת שאתה עובר על 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 הרבה חשבונות, שאתה רואה המון מוצרים, המון פאנלים, אתה עובד עם הרבה אנשי מקצוע, יש פה משהו שהוא, שהוא משנה אותך, שכשכיר אתה לא חווה אותו, או שאתה חווה אותו בצורה אחרת. זאת אומרת, אתה צריך להיות, כשהפכתי להיות עצמאי, אז הבנתי הרבה דברים גם על דניאל השכיר, שזה משהו שהוא כאילו, זה פרייסלס, אוקיי? זה כאילו אי אפשר לכמת כמה זה חשוב, אבל גם בתוך ארגון, אני חושב שצריך ליצור איזשהו, מה שנקרא יזמות פנים ארגונית. זאת אומרת, בתוך הארגון, כמה אתה מורגש, כמה אתה עושה, כמה יש לך יוזמות משלך. ובאיזשהו מקום, להבין, כאילו, האם אתה איך למדוד אותך גם על היזמות שהיא פנים ארגונית. זאת אומרת, אתה לא צריך לחכות ליום הזה והזה כדי, לא יודע מה, לעשות משהו, כדי לנסות משהו, כדי, זה גם יכול לקרות מבפנים.
איך להגיד, משפיע עצם העובדה שבעצמאות אתה גם אחראי, בסוף ההישגים הביזנסיים שלך הם ההישגים האישיים של העסק שלך. ואם נשווה את זה לשכיר, אז הביצועים שלך הם קובעים פחות או יותר את השכר שלך. אז איך זה משפיע עליך כעצמאי, והאם זה משנה משהו בקבלת ההחלטות שאתה עושה?
אני אפילו ידייק את זה, כאילו, כשכיר יש לך איזושהי רשת ביטחון שזה השכר, וגם אם אתה יודע, לא תהיה מושלם, אז אולי אתה תקבל בונוס פחות טוב, אולי סיכון של פיתורים, אבל כשאתה עצמאי, אז זה הכסף שלך. אז אם אני מצליח לקבל כסף, אם לא, אני לא מקבל כסף. כאילו,
אחרת יותר גדולה.
כן.
שאלה מעולה. אני חושב ש... תראו, אני יותר קורא לזה, אתה יותר שולט במצב שלך. זאת אומרת, לצורך העניין, קודם כל כעצמאי, אני חושב שגם שכירים צריכים לעשות את זה, אבל כעצמאי, אתה באמת נדרש to spread the word. כאילו, אתה צריך, אין מה לעשות, אתה צריך כאילו גם לשווק את עצמך בסופו של דבר. אנחנו אנשי שיווק, והסנדלר כאילו במקרה הזה לפעמים הולך יחף, שזה משעשע, אבל זה המצב. כן, יש לך יותר שליטה בשורה התחתונה, והשורה התחתונה היא לרוב, כן, אז בעצם כמה הצלחת, לא יודע מה, סגרת עוד לקוח, סגרת עוד עסקה וכולי, הגדלת וכולי. אבל אני עדיין חושב ש... זאת אומרת, יש איזשהו סיפוק שמשהו מצליח מעבר לשורת רווח, אז הסיפוק הוא מעבר לשכר. זאת אומרת, לא תמיד זה יתבטא בשכר.
כן, כי זה הבייבי שלך.
זה הבייבי שלך, אבל כשאני מתכוון שמשהו מצליח, אני מתכוון גם בשביל לקוח. זאת אומרת, גם כשמשהו מצליח כלקוח, אגב, גם כשכיר, אתה אפילו יותר אולי, אתה מרגיש סיפוק. אם אתה עכשיו לקחת איזשהו פרויקט ועבדת עליו, ובאמת הזעת את החיים שלך עליו, ופתאום הוא מצליח, זה... אני לא יודע, זו תחושה שכאילו קשה לתאר אותה במילים. שאתה מרגיש תורם, שאתה מרגיש חשוב, אני חושב צריך מן הסתם, כאילו, אנשים שירגישו את זה יודעים על מה אני מדבר. כן, זה כאילו, זה משהו שהוא באמת קשה.
נייס, ואם עכשיו אני מתלבט עם באמת להיכנס למקצוע, מה אני צריך לדעת, מה אני צריך לעשות כדי להיכנס לתחום?
זאת שאלה חשובה. אני חושב ש... בהרבה מקרים, זה רלוונטי, האמת, לכל התחומים, אבל אני אגיד את זה גם כאן, כי גם כאן, כי יש לפעמים טעות כזאת רוחבית. זה לא תחום פשוט. זה לא תחום פשוט להיכנס אליו, כמו הרבה תחומים אחרים. א', הוא תחרותי מאוד.
אתה מדבר כעצמאי או אתה מדבר כמישהו שהוא לתפקיד הזה ספציפית?
האמת שכרגע, במצב הנוכחי של השוק, אני חושב שגם וגם. אני חושב שכעצמאי, כן, כעצמאי תמיד יש איזה שהם כמה צ'אלנג'ים שהם כאילו תוספתיים כאלה, שזה בעיקר באמת גם לשווק את עצמך. אבל באופן כללי, התחום כתחום, מאוד מאוד, אתה באמת צריך לעשות המון עבודה ובאמת לנסות המון כדי לגרום לדברים לקרות, כדי לגרום לדברים להצליח, המון טסטינג, המון גם השראה. אתה צריך להאזין לפודקאסטים, להיות מעודכן טיפ-טופ על דברים שקורים בתעשייה, על מה כדאי לנסות, איזה פורמט של מודעה, עם איזה לקוח, באיזה פלטפורמה.
אבל נגיד למישהו שרוצה להיכנס לתפקיד כזה, מה אתה ממליץ כאילו להתחיל תפקיד ראשון מסוים, או ללמוד משהו ספציפי?
אם אתה בא מהתואר, אז לפי דעתי כתפקיד ראשון, אני פה, אני אציין לטובה את 888, שהיו בית ספר מדהים, והם עד היום בית ספר מדהים באמת באופן כללי לשיווק. באמת, כל מה שאפשר לחשוב עליו, אימייל מרקטינג, פייד, סושיאל, אורגניק וכו'. אני חושב שגם סוכנות, עבדתי עם חבר'ה שהם יוצא סוכנויות, שבאמת סופר התרשמתי. אין מה לעשות, אתה כאילו, אם זו סוכנות טובה, שעובדת על מגוון של חשבונות, בכל מיני ורטיקלים מסוימים, ומגוונים יחסית, אז כן, אתה גם שם יכול ללמוד המון. אני חושב שבגדול כן, כאילו אחת מאלה, אבל אולי לא רק, זאת אומרת, זה יכול להיות גם עוד...
כן, אבל זה העיקר.
נראה לי שכן. סבא. נראה לי שכן.
אז בעצם נדלג לחלק האחרון שלנו, ואני מקווה שבאמת יש לך טיפ לסיום, כי כבר נתת לנו טיפ אחד, ובוא תיתן לנו טיפ לסיום למאזינים שלנו, כאלה שרוצים להיכנס לתפקיד, כאלה שרוצים להיות עצמאיים.
אני חושב ששווה לבחור פלטפורמה ולהתמקצע במה זה אומר. אגב, זה לא רלוונטי רק לשיווק ממומן, זה גם אפשר לקחת את זה לעוד כל מיני מקומות אחרים. היום אתה יכול לעשות סרטיפיקט של מי שאתה רוצה. אתה רוצה לעשות Google Ads Certification, לך על זה תפדל, תשב בבית, תלמד, תשקיע שעות. זה גם מורכב יותר, זה מובייל וסרץ' וזה, ותתתית, אתה יכול לקחת את זה לכל מיני כיוונים. HubSpot Certification לצורך העניין, הנה דוגמה, בעצם פלטפורמה שהיא לא שיווק ממומן. אוקיי, זה Marketing Operations נקרא לזה, או Sales Operations וכולי. אז למידה נקרא לזה מבוססת פלטפורמה, יכול להיות שזה אחלה של דבר, ואז יש לך בעצם מגוון של חברות בשוק שזה מה שהן מפרסמות. לפעמים זה אפילו הג'וב טייטל, שזה בעצם איזושהי דרך כניסה יחסית נוחה. אני חושב שזה הטיפ שלי.
כאילו טיפ. אני אהבתי את הטיפ. כן. זה אחלה, מה שנקרא, foot in the door, שאתה יכול להיכנס.
פשוט.
לעשות הסמכה באחת מהחברות, אולי עם תואר, אולי בלי תואר אפילו.
האמת שכן, היום יש לך, מה, יוטיוב מפורק בתוכן, אני לא יודע מה הסטטיסטיקות, 9 שעות תוכן בשנייה, לא יודע איפה ראיתי את זה אפילו פעם אחרונה. אתה יכול להתחיל משם. אגב, סרטיפיקיישן של, נגיד, לא יודע מה, ב-HubSpot לצורך העניין, אז יש להם ממש עמוד של providers. גם ל-Wix יש את זה, נקרא Wix Arena.
מדהים. רוצים לעשות כסף? לכו תעשו סרטיפיקציה.
כן. מגניב. להיכנס.
קניתי. קול. מגניב, אז סיימנו את הפרק, ובאמת היה פרק משובח ומלא תובנות וטיפים מעניינים. אז פרק נוסף הגיע לסיומו, אני רוצה להפנות אתכם המאזינים, או לפייסבוק שלנו, או ללינקדאין, קבוצת הוואטסאפ. הפרקים הבאים, כל הטיפים, התגובות שלכם, ימצאו שם, אנחנו רוצים לשמוע אתכם, מה מעניין אתכם, מה אהבתם בפרק, שתפו אותנו, שוב תודה על ההזנה, תודה ליד, תודה דניאל, ומקווים שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את הדשא של השכן. נתראה בפרק הבא.